בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ומבורך על כולכם מאזינים יקרים ואהובים. מעיקרי החסידות שאדם לא יחיה לבדו, בפרישות מהזולת ומהעולם. דווקא החיים בצוותא עם אנשים אחרים עשויים להועיל מאוד לאדם. ראשית, כי כאשר החברים מוכיחים אותו, הוא עשוי ליישר את דרכו. חסידים אומרים, מדוע עץ הגדל לבדו בשדה נוטה להיות עקום, ואילו עצי היער ישרים וזקופים? כי העץ הבודד אין מי שיישר את הקמומיותו, ואילו עצי היער הגדלים בצוותא מיישרים זה את זה. פתיח זה לסיפורנו הערב מתייחס לפסוק כי האדם עץ השדה, ולמה ירמזון דברינו? חודש שבט הוא החודש החמישי ממניין חודשי השנה מתשרי. ראש חודש שבט הוא תמיד יום אחד, וחודש שבט תמיד מלא בין 30 יום. שבט, ראשי תיבות, שין שנשמע, בית בשורות, תת טובות. מזל חודש שבט הוא דלי. חודש שבט הוא בעיצומו של החורף. עד חודש שבט ירדו כבר רוב גשמי השנה, הבורות מלאים, יש שפע של מים ברוך השם, הצמחים והאילנות החלו לגדול, ובעזרת השם יניבו פירות טובים. עתידה חיטה שתתאמר כדקל ועולה בראש הרים. ושם התומר יש צער לקוצרה? הקדוש ברוך הוא מביא רוח מבית גנזיו ומנשבה עליה ומשאירה את סולטה. ואדם יוצא לשדה ומביא מלוא פיסת ידו וממנה פרנסתו. כתובות קי"א. ועלינו מוטל לשמור על העצים והצמחים שלא להשחית אותם. מתי מברכים על האילנות? ביום הראשון לניסן. מצד הדין אפשר כבר היה לברך מאז שהתחלנו לראות אילנות פורחים בסביבות ט"ו בשבט. אולם לפי תורת הסוד אין מברכים אלא בניסן. ומן הפתיח הזה יקרים, נעבור כמובן לסיפור אשר יש בו רק רמז לעצים וצמחים ופירות, אך משמעותו הסמלית גדולה וחשובה. ושם הסיפור, ברכה על הפרי. מדוקטור מאיר ויקלר בספרו עיני השם. הרבי מגור הקודם, רבי שמחה בונים אלתר זצל, הנהיג את חסידות גור משנת תפשין למד זין ועד פטירתו בזין בתמוז תפשין נון בית. אהבתו לכל יהודי באשר הוא השתקפה בקהל המלווים העצום שהשתתף בהלווייתו. קהל שהוערך כ-200 אלף איש. רגישותו של הרבי לסבלו של הזולת לא הצטמצמה לבני אדם בלבד. לדוגמה, פעם אחת הפכו המים בדירתו אחורים ומדיפי ריח רע. השרברב שהוזעק איתר לבסוף את מקור הבעיה, פגר יונה בדוד המים שעמד על גג הבניין. כדי למנוע הישנות הבעיה, התקין השרברב מכסה חדש על דוד המים, שאטם היטב את המיכל. באותו יום, בשעה מאוחרת יותר, נראה הרבי על הגג, כשהוא מניח קערת מים סמוך לדוד. בתשובה לשאלה, הסביר את סיבת מעשהו. רק משום שאני חפץ במים נקיים, אין זאת אומרת שהציפורים צריכות לסבול בצמה. הרבי השתדל תמיד להתרחק מן הכבוד וסירב להנות ממתנות כלשהן. לעומת זאת, תמיד השתדל להעניק לזולת בנדיבות. ככל שיכול, הוא העניק מהונו, מזמנו ומברכותיו ללא הרף, אך מעולם לא עשה זאת על חשבון אחרים. לדוגמה, הוא עמד על כך שכל הוצאות התחזוקה בבניין בו התגורר ישולמו על ידו, וזאת כפיצוי על התרדה שנגרמת לשכניו בשל המוני האנשים שפקדו את ביתו. אהבת ישראל של הרבי ונדיבותו שלא ידעה גבולות התבטאו בין השאר במנהגו להעניק מפרי העץ לכל מי שהגיע אליו בבקשת ברכה. היו כאלה שראו בכך אות לענוותנותו. כביכול הוא אומר, לכל הפחות תהנו מדבר מה בביקורכם אצלי. ואילו אחרים הסבירו כי הברכה שנאמרה על הפרי בשילוב עם הברכה שקיבל הפונה מן הרבי פעלה להורדת השפע ממעל, ובכך עשתה ברכתו של הרבי פרי, תרתי משמע. הסיפור המופיע כאן מהווה דוגמה כיצד ברכה שנאמרה על פרי של הרבי גרמה למימוש ברכתו תוך גילוי השגחה פרטית בלתי רגילה. בשכונת זיכרון משה הירושלמית, בדירה קטנטונת, מתגורר לו אברך כולל חסיד גור, בעל משפחה ברוכת ילדים. הבה נקרא לו בשם מרדכי וייס. למרות קשיי הפרנסה, מאושרים מרדכי ומרים רעייתו מכך שהוא עדיין ממשיך ללמוד במסגרת הכולל. עם 8 ילדים, אין מרים יכולה לחשוב על עבודה מחוץ לבית. אולם מלגת הכולל הזעומה לא הספיקה בכדי לכלכל את משפחתם. כיצד אם כן יכולה משפחת וייס להתקיים? ביותו חולה במחלת הטרשת הנפוצה. נבצר ממרדכי לעבוד, אולם אין הדבר מפריע לו להמשיך וללמוד. לפיכך מקבלו את קצבת הנכות מן הביטוח הלאומי. מאז ומתמיד ראה מרדכי את הברכה התמונה במצבו, מעולם לא התייחס למחלתו כאל מגבלה. אילולי כן, מסביר מרדכי בחיוך, לעולם לא הייתי יכול לפרנס את משפחתי, אילולי המחלה. הביטוח הלאומי הוא הגוף הממלכתי הדואג לחלוקת קצבאות נכות לאזרחי המדינה הזכאים לה. בנוסף לכך משלם הביטוח הלאומי קצבאות ילדים וקצבאות נוספות בהתאם למצבו הכלכלי של כל אחד ואחד. ביותו נכה זכאי מרדכי לתוספת חודשית בהתאם למספר ילדיו. לאחר לידתו של צעיר בניו קיבל מרדכי העלאה אוטומטית במלגה החודשית מן הביטוח הלאומי. ברם, בשל האינפלציה של אותם ימים, לא היטיבה העלאה את מצבם הכלכלי, ובני הזוג מצאו עצמם במצוקה. הכסף פשוט לא הספיק לגמור את החודש. מרים הציעה לבעלה להגיש בקשה לעובד הסוציאלי בביטוח הלאומי, לקבלת תוספת מצוקה. לפעמים זוכות בקשות אלו לאישור, אולם רק במקרים בודדים. מרדכי ידע שהצדק עם רעייתו, ובעצם לא הייתה לו כל ברירה אחרת. למחרת נטל מרדכי את צמד מקלות ההליכה שלו, הקביים, ועלה על האוטובוס. הוא הגיע למשרדי הביטוח הלאומי דקות ספורות לפני שעת הפתיחה, והמתין ליד הדלת. אם יהיה, בין הראשונים, כך סבר, לא ייאלץ להמתין זמן רב מדי. למרות תוכניותיו עדיין היה עליו להמתין למעלה משעה, עד שהתפנה העובד הסוציאלי. כאשר לבסוף התיישב על כיסאו מול הפקיד, הציג בפניו את מקרהו. כפי שתוכל לראות בתיקי, יש לנו כיום ברוך השם 8 ילדים בלי עין הרע. המלגה שאנו מקבלים אינה מספיקה להכיל את כולם, לכן ברצוני להגיש בקשה לתוספת מצוקה. העובד הסוציאלי הנהן בהבנה. כן, אני מבין אותך, אבל לפי התקנות אינני רשאי לאשר העלאה כלשהי בלי לבצע ביקור בית. האם תסכים לכך? אם הדבר נחוץ בוודאי, מתי עלינו להמתין לביקורך? אני מצטער, אבל אסור לי לומר לך זאת, השיב העובד הסוציאלי. איננו רשאים להודיע למטופלים שלנו על התאריך. תבין, אם איש אינו יודע מתי נגיע, אנו יכולים לקבל תמונה ברורה ואמיתית יותר על צורכי המשפחה. למרות שאינני מטיל ספק לרגע קט באמיתות דבריך, הוסיף בביטחון. מרדכי ומרים חששו מאוד לקראת ביקור הבית הקרוב. ללא ספק, טעמה דירתם הצנועה מאוכלסת בצפיפות את הצהרתם על תקציב בלתי מספיק. אולם חומרת הביקור העיקה עליהם. אם מסיבה כלשהי יחליט העובד הסוציאלי שהם אינם ראויים לתוספת תמיכה, אזי לא יוכלו להגיש ערעור. ההחלטה תהא סופית. מרים הציעה לבעלה לנסות להתקבל אצל הרבי מגור. לבקש ממנו ברכה. אולם מרדכי ידע שהרבי אינו חש בטוב, וכי שעות קבלת הקהל שלו מועטות מאוד. למרות זאת, הסכים לדעתה של רעייתו, כי לאור חומרת המצב, עליו להשתדל ככל יכולתו. למחרת, עשה מרדכי את דרכו לביתו של הרבי מגור בשכונת גאולה. בעודו ממתין בחדר ההמתנה הקטן, יחד עם קבוצה גדולה ומגוונת, שקע באמירת תהילים, מתפלל בכל ליבו, שאכן יזכה להיכנס אל הקודש פנימה. לבסוף הגיע תורו. מרדכי קם אחז במקלות ההליכה שלו, ובפסיעות איטיות ומאומצות דידה לקביים מתקדם לעבר חדרו של הרבי. הרבי היה שרוע בקורסה גדולה ונראה מותש בעליל, באפיסת כוחות. מבט אחד לעבר הרבי הספיק למרדכי להבין שזמנו מוגבל מאוד. ברגע שהרבי נשא את עיניו לעברו, פתח מרדכי בדברים, ובמשפטים ספורים וקצרים סיכם את הבעיה המטרידה אותו. הוא דיבר חרישית, אך נימה תחינה נשזרה בדבריו. הרבי הנהן בראשו קצרות, כי רוצה לומר שהוא מבין את מצבו של מרדכי. לרגע קט עצם את עיניו בעבית של כאב. אחר כך הושיט ידו לעבר תפוז, כן תפוז, ומסרו לידי מרדכי. השם יעזור, אמר חרישית, שוב לביתך ושם תברך על הפרי יחד עם בני משפחתך. הרבי הרכין את ראשו ונענח עמוקות. הגבאי הבין את האות וליווה את מרדכי החוצה. הוא פנה אליו בהתנצלות, הרבי מאוד עייף היום. מרדכי מצא את עצמו שוב בחדר ההמתנה, מתבונן בתפוז שבידו. חבל, חשב בליבו, אילו היה לי מספיק זמן, הייתי מסביר את מצבי טוב יותר. אולי הרבי היה מברך אותי במילים ברורות יותר. נו, לפחות יש לי פרי מן הרבי. מרדכי יצא את ביתו של הרבי בדרכו הביתה. החליט למלא בדרך את ההוראות של הרבי מילה במילה. אפשר ובזכות אמונת צדיקים, כך קיבה, תזכה משפחתו ובקשתה לתוספת מלגה תאושר. באותו יום בשעת אחר הצהריים המאוחרת, לאחר שכל ילדיו שבו מלימודם, אסף מרדכי את בני משפחתו סביב השולחן. הוא הוציא את התפוז שקיבל מן הרבי. הניחו על צלחת בחגיגיות. אחר כך הכריז באוזני רעייתו וילדיו המשתאים. ילדים יקרים, פתח ואמר. הבוקר קיבלתי את התפוז מאת הרבי שליטה. כעת יזכה כל אחד מאיתנו לפלח קטן ממנו. אני אחתוך את התפוז לעשרה חלקים, כדי שכולנו נוכל לברך עליו ולטעום ממנו. כולם מתבקשים להמתין עד שאסיים לקלף את התפוז ולחלקו, כדי שנוכל לברך ביחד. מורה פרי העץ. מרים והילדים המתינו בדומיה, מתבוננים באביהם המקלף את התפוז ומחלק אותו לכולם. החידוש שבמעמד ריתק את תשומת ליבם, וכל אחד מילא בצייתנות אחר הוראות האב. לבסוף בירחו כל המשפחה בצוותא על הפרי וטעמו ממנו. חלפו מספר ימים, ומרדכי קיבל מכתב מן הביטוח הלאומי. הוא פתח את המעטפה בידיים רועדות וקרא את הכתוב בו יחד עם רעייתו. שניהם בהו בפה פאור במכתב שהיה כתוב בזו הלשון. אדון וייס הנכבד, בתחילת השבוע הגענו לביתך לביקור בית, אולם לא נכנסתי. בעודי מתקרב לדירה, שמעתי דרך החלון הפתוח כיצד אתם מתיישבים לארוחה. לא רציתי להפריע לכם, לכן החלטתי לשוב מאוחר יותר. עמדתי כבר לעזוב, והנה שמעתי אותך מסביר לילדיך, כי אתה עומד לחלק פרי אחד, תפוז אחד בין כולם, אחד. ברגע זה התחברה לי חומרת מצבך. אינני רואה כל צורך בביקור נוסף להשלים את הערכתי. לפיכך הריני מתכבד להודיעך כי בקשתך לתוספת בתמיכה חודשית אושרה, ותיכנס לתוקף החל מהחודש הבא. ליל מנוחה על כולכם יקרים. לסיום נחזור מעט אל העצים, שכן מוקדש הרי סיפורנו לראש חודש שבט, ונקרא באוזניכם שיר מתוק. אותו כתבה המשוררת הגדולה לאה גולדברג, ושמו של השיר שלושה אורנים. מול כפרנו חורשה, אורני היפים, אבל יש בה שלושה אורנים של כשפים. גבה קומה האחד, צמרתו ברקיע, בגזעו גב היד, ותראה מי יופיע. יעלה על ענף מר סנאי איש זנב, ואגוז של זהב ינצנץ בין שיניו. חיש יניף בזנב, בשמחה ונחת, וקליפת הזהב על ראשך צונחת. ותמהה החורשה, העצים דוממים, זה אחד משלושה, זהו אורן קסמים. גבה קומה השני, צמרתו ברקיע, אך תיגש אליו בני ותראה מי יופיע. שם תופיע ציפור, תנטר על ענף, יהלום למקור נוצותיה זהב. וכנפה אך תונף בשמחה ונחת, ונוצה של זהב על ראשך צונחת. ותמהה חורשה ועצי הדמומים, זה אחד משלושה, זהו אורן קסמים. גבה קומה השלישי, צמרתו ברקיה, גשי ביתי אליו, גשי, ותראי מה יופיע. הענף, הענף, את ברוח יונף, הצטרובל של זהב מתנדנד על ענף, ונרקן הענף לקבל פני אורח, הצטרובל של זהב לרגלייך צונח. ותמהה החורשה, ועצי הדמומים, עוד אחד משלושה, זהו אורן קסמים. אך אמרו, איך מוצאים את עצי הפלא? כי רבים העצים הדומים לאלה, כי גדולה החורשה, ועצי היפים, כאותם השלושה, כעצי הכשפים. וטעו בחורשה נערה ונער, שחיפשו שלושה אורנים, כך ביער. ליל מנוחה יקרים שלי, מענת.